שלום, אנחנו באמצע הניסיון לאפיין שתי צורות התייחסות לעיקרי, שלושת עיקרי האמונה האחרונים של הרמב״ם, כן, גאולה, מעורבות אלוקית, גמול, תחיית המתים וכדומה. אמרתי שיש בעצם שתי צורות לראות את העיקרים האלה. האם הם חלק מתורת הגמול של התורה, או שהם בעצם איזושהי מטרה או יעד שאליו מכוונת התורה. ואמרתי שההבדל הזה, אני חושב שמהווה הגדרה מהותית ליחס או להבדלים בין חרדים לבין דתיים לא חרדים. או לזה דתיים לאומיים, דתיים מודרניים, ציונים דתיים, לא יודע מה, כל מיני שמות כאלה שמתערבבים. ותיארתי, תוך כדי זה בעצם אמרתי שבגדול, נגיד חרדים, אפשר לקרוא להם בני עולם הבא. בני עולם הבא במובן של שהעולם הבא אצלהם הוא בפוקוס. זאת אומרת, החשיבה תוך כדי ההתנהלות בעולם הזה היא בעצם נתונה לשאלה איך אני מגיע באופן המיטבי לעולם הבא. או במילים אחרות, איך אני מגיע עם מקסימום מצוות ומינימום עבירות, איך אני צולח את העולם ומגיע לסוף הביוגרפיה שלי עם מקסימום מצוות ומינימום עבירות. ובעולם הלא חרדי, אז הטענה שאנחנו מנסים בעצם בהתנהלות שלנו בעולם, יש לנו איזשהן מטרות לתקן את העולם הזה. זאת אומרת, הפרוסדור, מבחינת החרדים, שזה פרוסדור, ומטרתנו היא להגיע בצורה המיטבית לטרקלין, בדתיות הלא חרדית, מתייחסים בעיקר לפרוסדור. הזכרתי שענייני משיח ועולם הבא, ומשיח זה תלוי, אבל עולם הבא בוודאי בכלל לא מוזכר, זה בכלל לא בשיח. עולם, גן עדן, גיהנום וכל מיני דברים מן הסוג הזה, בכלל לא בשיח. והדבר הזה מבטא את ההבדל הזה שיש בהתייחסות בין חרדים לבין דתיים לא חרדים. ניסיתי להראות את זה דרך כל מיני צורות התנהלות בעולם. אמרתי שגם היחס לציונות בעצם נובע מהעניין הזה, בגלל שהיחס לציונות, הציונות זה תנועה שמטרתה לתקן משהו בעולם. ובמובן הזה חרדיות מתנגדת לה לאו דווקא בגלל שהיא מנוהלת או מובלת על ידי חילונים. זה לא מוסיף, אבל זה לא הנקודה המהותית. הנקודה המהותית היא שאנחנו פה אמורים לשרוד ולא לשנות את הפרוסדור. אנחנו צריכים לצלוח את הפרוסדור כדי להגיע לטרקלין ולא לתקן את הפרוסדור. ולכן בעצם כל מיני מהלכים שמטרתם לשנות את העולם, לתקן את העולם, להפוך אותו למשהו אחר, הם לא בשיח החרדי. זאת לא החשיבה החרדית. לעומת זאת, ציונות דתית נרתמת למהלך הציוני, גם אם לא יזמה אותו, אבל נרתמה אליו, כי מבחינתם לתקן את העולם זאת משימה דתית. ולכן הם צובעים את המהלך הציוני בצבעים דתיים. זאת אומרת, מבחינתם כל מה שחילוני עושה מתוך איזשהו מניע לאומי או משהו כזה, הציוני דתי עושה את זה מתוך מניע דתי, או הלאומיות מבחינתו היא דתית. ולכן הוא בהחלט רואה כמשימה דתית את התיקון של העולם. עמדתי קצת על צורות התנהלות, על ארגוני חסד, על מה בדיוק עושים בעולם, מהן המטרות, החזרה בתשובה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, וניסיתי להראות שגם ההתנהלויות בעולם, ואפילו ההתנהלויות האלה שלכאורה נראות כמו התנהלות לתקן את העולם, כן, החזרה בתשובה למשל, בעצם בעולם החרדי לא מיועדת באמת לזה. היא מיועדת לדאוג לזה שגם האחרים יעשו מקסימום מצוות ומינימום עבירות, מה עוד שהדאגה לזה שהם יעשו מצוות ולא עבירות היא מצווה שלי. לא תעמוד על דם רעך. ולכן בעצם אני עוסק במצווה. והזולת מבחינתי הוא סוג של סטטיסט. כן, דיברנו על זה שזה מסלול רינגו. כן, העולם כולו זה איזה שהן מטרות שאני אמור לצלוח אותם בציון המיטבי. ולכן אני הוא בעצם החפצה של מצוות צדקה. כן, אני נותן לו צדקה, והאני קיים פה כדי שאני אוכל לקיים בו את מצוות צדקה. כן, זה הסתכלות בעצם עליי כמי ש מיועד לקיים מקסימום מצוות ומינימום עבירות, והצרכים והעולם והאנשים והקבוצות והאידאות והמהלכים, כל הדברים האלה נבחנים רק בפריזמה של איך אני מקיים בהם הכי הרבה מצוות והכי מעט עבירות. אין לי שום מטרות לתקן את העולם מבחינת הפרוזדור עצמו, כן, מבחינת העולם עצמו, לא מבחינת כמה מצוות אני אפיק מהדבר הזה.
הרב, אפשר לשאול?
כן.
אני מנסה להבין באופן מהותי למה זה בעצם חשוב להגדיר את הקבוצות האלה, כי עד עכשיו אנחנו עברנו על כל העיקרים של הרמב״ם, ניסינו להבין למה זה עיקר ומה הוא מנסה להגיד, ופה פתאום הרב כבר שני שיעורים מנסה להגדיר את הקבוצות האלה, למה זה מהותי ואיך זה קשור לרמב״ם?
לא, אז אמרתי, אני התחלתי...
הרב, אפשר לנסות לענות לו?
אוקיי.
אני שואל, סליחה, הרי הקולות האלה נשמעים בחז"ל, הרי יש לנו את רשב"י, יש לנו את ה... כי עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, יש לנו את היחס למלאכה, יש לנו את ה... עוד אני יכול להביא עכשיו רשימה, ומצד שני יש את הקולות האחרים שבאים כן לתקן את העולם ומרוממים את המלאכה, וברמב״ם לכאורה באמת יש פה שתי קולות, קשה להבין מה בדיוק העמדה של הרמב״ם בעניין הזה, כי מצד אחד הוא, לא, הוא אומר לא, לא, לא לעסוק בעולם הבא, כל הדיון הזה מה זה העולם הבא כמה שפחות, זה לא מוסיף לא יראת שמיים, לא אהבה ולא יראה, והוא כן לכאורה מרומם את המלאכה ותוקף את אלה שלא עוסקים במלאכה, מצד שני הדיון שלו על המלאכה הוא לא לחת, הוא כאילו לא, כדי שלא תעזר מהצדקה, לכאורה, אני אומר, לכן אני אומר, אני מקווה שהרב יגיע להגיד מה העמדה של הרמב״ם בשתי הקולות האלה בחז"ל. זה מאוד חשוב להבין את הרמב״ם פה.
אני לא בטוח שיש לי עמדה או עמדה מגובשת לגבי מה הרמב״ם חשב, אני אגיד בסוף מה אני חושב. אבל אני משתמש בעיקרים של הרמב״ם לא יודע איך לקרוא, נייר לקמוס, כן? הטענה בעצם זה שיש שתי צורות להתייחס לשלושת העיקרים האלה. ובמובן הזה זאת חקירה בשיטת הרמב״ם. אנחנו מנסים להבין למה הרמב״ם מתכוון. וכשקראתי את העיקרים, את אותם אלה שקראתי, אז ניסיתי להראות את הצדדים השונים. שאפשר לראות את זה כחלק מתורת הגמול, ואפשר לראות את זה כיעד שלשמו כל הבריאה נוצרה. זאת המטרה של הבריאה. משם, מההבחנה הזאת, עברתי להגדרה של ציונות דתית וחרדיות, לא כי זה חשוב להבנת הרמב״ם, אלא כי מבחינתי זאת הרחבה מעניינת של אותה חקירה שעשינו ברמב״ם. זאת אומרת, לא צריך ללמוד מכאן שאם הקדשתי לזה שלושה שיעורים, או לא יודע כמה, אז זה אומר שזה הנושא הכי חשוב בהבנת העיקרים של הרמב״ם. זה לא. אני פשוט עושה פה איזה שהם סוגריים, ואני אומר, אותה חקירה שעשינו לגבי שלושת העיקרים של הרמב״ם, יכולה להאיר לנו את המציאות שאנחנו חיים בתוכה. זה מעניין. אז לא אכפת לי כרגע עד כמה זה מרכזי בהבנת עיקרי הרמב״ם, אני משתמש בזה כדי, כרש קפיצה, כדי ללבן עוד סוגיה מעניינת, זה הכל.
זאת אומרת שבעצם כל קבוצה כזאת מתייחסת לרמב״ם בצורה שונה.
לעיקרים של הרמב״ם, עוד פעם, אני לא חושב כן. שזה באמת כל קבוצה כזאת גיבשה עמדה פרשנית
על בסיס רק זה,
תמטית למה כן, שיטת כן. הרמב״ם. יש
כן,
עיקרים
ברור.
של הרמב״ם שכולם מקבלים, אבל ההתייחסות לעיקרים האלה היא שונה. עכשיו, למה היא שונה? האם בגלל שהם חושבים שזה מה שהרמב״ם מתכוון, או שפשוט הם מבינים את זה? אני לא יודע, לא חושב, אני לא מכיר בכלל התייחסויות משני הצדדים למה בעצם מתכוון הרמב״ם בעיקרים שלו. אבל אני כן מכיר התייחסויות של שני הצדדים לעיקרים עצמם. איך האנשים בעצמם רואים את העיקרים, לא איך הם הבינו שהרמב״ם התכוון לראות את העיקרים. בסדר? אז לכן הדיון שנעשה כאן הוא לא דיון שבא לברר את שיטת הרמב״ם. הוא דיון שבא לקחת את העיקרים שקבע הרמב״ם ולראות שזה מקרין על סוגיות שמעסיקות אותנו ביומיום שלנו. ובמובן הזה אני חושב, זה הרבה יותר מעניין מאשר השאלות המופשטות האלה של משיח וכן ולא, ואיך הוא יהיה ומה יהיה ובעולם הבא וגן עדן וגיהינום. הרבה יותר אקטואלי, הרבה יותר נוכח מול העיניים, לראות את הדברים שמסביבנו. אנחנו פשוט רואים, על זה מתנהלים פה כל הוויכוחים. ופתאום אתה שם לב, ככה לפחות לי נפל האסימון, לכן אני משתף את זה כאן, שבעצם השאלות התיאורטיות הפחות מעניינות האלה עומדות ביסוד השאלות שמעסיקות אותנו פה ביום יום. אז זאת כאילו הטענה, אוקיי?
יש לי שתי שאלות. קודם כל, כשמדובר על חרדים, האם מדובר גם על חב"ד? כי אני חושב שחב"ד דווקא מקדשים את הכאן ואת העכשיו ואת העולם הזה ו...
שאל אותי מישהו באתר, אני לא מסכים. אני חושב שחב"ד זה שייכים לצד החרדי של המפה הזאת. זה נכון שהם יותר פועלים כלפי חוץ, אבל אין שם מהלכים לתקן את העולם. יש שם מהלכים להרבות יהדות ומצוות. זה כן. במובן הזה, זה מקביל לתנועות ההחזרה בתשובה של הקבוצות החרדיות האחרות. לכן ברור שהם מגיעים עד קצווי תבל ושולחים אנשים לאני לא יודע איפה לחיות באיזה ג'ונגל לבד. מסירות הנפש היא כמובן לאין שיעור יותר גדולה, אני חושב, מאשר בהרבה מאוד, בכל הקבוצות האחרות אולי, או ברבות מהן לפחות, אבל המסירות נפש הזאת בסופו של דבר שמה במוקד את המצוות והעבירות, את היהדות. אני לא חושב שיש פעילות חבדית לתקן את בעיות האקלים בעולם. או
לא.
כן, את ריבוי האוכלוסין, או את ה... או שלא לדבר על ציונות, זה מה שעניתי לו גם באתר, אנשים אולי לא מספיק יודעים, אבל חב"ד הם אנטי-ציונים קיצוניים. למרות שהם נראים כאילו נורא משולבים, בתפיסה, בתיאולוגיה שלהם, יש שם אנטי-ציונות קיצונית. ובמובן הזה, הם פשוט אומרים, יש פיקוח נפש, ולכן צריך להילחם, והם ימניים כאילו בחלוקות המקובלות בפוליטיקה שלנו, אבל מסיבות אחרות גם, לא מסיבות של ציונות, אלא מסיבות שיש יהודים בסכנה, וצריך להגן עליהם, כי זה פיקוח נפש. אבל זה לא במטרה ציונית, כן? באיזשהו מובן של לתקן משהו בעולם. יש מצווה של וחי בהם, כן, צריך להתגונן, צריך, והם חושבים שלהתגונן בצורה מיטבית זה ארץ ישראל השלמה, או לא יודע, או ניציות פוליטית וביטחונית. אבל זה, כן, יש, ראיתי פעם בספר אם הבנים שמחה, מכירים את זה של הרב טייכטל, שהוא היה מסאטמר ובשואה התחבא בהונגריה, בבודפשט, וכתב שם ספר ציוני נלהב, אם הבנים שמחה, ובהקדמה, שנדמה לי שהנכד שלו הוציא איזה מהדורה חדשה, אז בהקדמה שם מופיע הסכמה של הרבי מלובביץ'. והוא כותב שם שיפרסם מר את הספר, זה מאוד חשוב, שלא יחשדו בסבא שלו, או באבא שלו, סבא שלו, לא זוכר כבר, נדמה שזה היה נכד, שלא יחשדו בסבא שלו חס ושלום שהיה ציוני. כך כותב הרבי מלובביץ'. אז זה ככה פתאום הפיל לי את האסימון, אני קראתי את המשפט הזה, הייתי עמום. ואחרי זה קצת התוודעתי יותר למתח הזה שיש בחשיבה החבדית, שהם אנטי ציונים מאוד בחשיבה, בתיאולוגיה שלהם.
יש גם את העניין שבנו לרבי את אותו בית בדיוק בכפר חב"ד, והוא אף פעם לא הסכים להגיע לארץ ישראל, והוא אף פעם לא הגיע לפה.
לא יודע, אני לא מכיר את הסיבות שלו, לא יודע בדיוק למה.
בסדר, אבל אני אומר, הרבה הרבה אנשי חב"ד מהיום לא ציונים סתם בגלל זה, אני אומר שזה נכון.
אני מדבר על ההגות החב"דית, אני לא דווקא מדבר על מה חושב האדם החב"די מן השורה. הרבה פעמים אולי אנשים מהשורה גם לא עושים הבחנות, הם בסך הכל כן מעורבים בציבור וכן ימניים ולא תמיד ממוקמים יחד עם המפלגות החרדיות הרגילות. כן, היה מזרחי פעם, איזה נציג של חב"ד שהשתלב בפאי או משהו כזה. הם לא משולבים בפוליטיקה החרדית, אבל נדמה לי שהתפיסה הדתית שלהם היא כן חרדית. הם גוון מסוים, איזה שהם שוליים בתפיסה.
רגע, אז מה המניע התיאולוגי
החרדית על המפה?
מה המניע התיאולוגי שלהם שהוא אנטי ציוני?
עוד פעם?
מה המניע התיאולוגי שלהם שהם אנטי ציונים?
לא יודע, אין לי מושג, אבל הם אנטי ציונים.
איך, במה זה בא לידי
ביטוי? מרידה באומות, אני לא יודע בדיוק מה. אין לי מושג, אני לא...
אבל איפה הרב רואה את זה? במה זה בא לידי ביטוי בעולם החבדי? איפה רואים את זה?
לא... זה תיאולוגיה, זה לא בעולם החבדי. הם לא השתתפו במהלך הציוני בהקמת המדינה. הם לא השתתפו בהקשר הזה, הם השתתפו בהקשרים, בהיבטים הביטחוניים.
זה לא מה שהם נגד המדינה.
כל שהם נתמכו בהקמת התנחלויות, כי יש איזה ערך ביטחוני. אבל מבחינתם, לשיטתם. אבל זה לא כהקמת ריבונות יהודית בארץ ישראל, זה מעניין את הסבתא שלהם.
אבל זה אומר שהם אנטי? יכול להיות שאין להם דעה, יכול להיות שהם
לא, הזכרתי קודם את המשפט של הרבי מלובביץ'.
הבנתי.
חס ושלום שהוא היה ציוני. נדמה לי שזה ביטוי מאוד ברור של אנטי. אני מומחה קטן בחב"ד, לכן אין טעם לתחקר אותי, תשאלו חב"דניקים, יענו לכם יותר טוב.
לא יענו, הם לא יענו, הם יתחכמו ויגידו ככה וככה וככה.
יכול להיות, לא משנה, בכל מקרה,
תתחילו לצטט את
אני
הרב.
חושב, להתרשמותי, זה, החלוקה הזאת עדיין לגמרי בעינה. זאת אומרת, חב"ד בהחלט שייכת לצד החרדי של המפה.
אני מנסה להבין, יש כאן שתי דיכוטומיות, יש דיכוטומיה אחת שעוסקת כאן ועכשיו מול העולם הבא. זה הבנתי. עכשיו יש דיכוטומיה שנייה בין העולם הזה במובן החומרי לבין אולי העולם הזה, אבל במובן הרוחני יותר. כשאתה מביא דוגמה חב"ד רוצים לתקן, אבל רוצים לתקן במובן של דת, לא במובן של לצורך העניין.
אני לא מדבר על העולם, אני לא מדבר על העולם הבא במובן הראשון, אני מדבר במובן השני. לכן
אוקיי, אז חשוב
להבהיר
את זה.
ואני אחזור על זה אולי גם היום, אני לא מדבר על עבודה לא לשמה. לא, אין לי טענה שהחרדים עובדים את השם לא לשמה, והדתיים הלא חרדים עובדים לשמה. אין טענה כזאת. זה שתי תפיסות של מה זאת עבודה לשמה. לכן אני לא מדבר על עבודה לקבלת שכר, אלא מבחינתי העולם הבא זה אינדיקציה, זה סימן, זה לא סיבה. אבל אם אתה זוכה לעולם הבא, זה אומר שעברת בהצלחה את מסלול המכשולים בעולם הזה. קיימת מקסימום מצוות ונכשלת במינימום עבירות. וזאת המטרה. לכן הם מסתכלים על העולם הזה במבט של מצוות ועבירות. לזה אני מתכוון.
הרב, הניתוק שאתה עושה בין ה... שאתה אומר שהחרדים עובדים לשם שמיים, למרות שהכל נעשה מסביב העולם הבא, זה ניתוק מאוד קשה באמת לקבל.
לא, אני חייב אומר, העולם הבא מבחינתי זה, אולי באמת אני משתמש בזה בצורה טיפה לא מדויקת, כשאני אומר בני עולם הבא, אני מתכוון בני הרוח, ולא בני החומר, בני מצוות ועבירות, והאינדיקציה לזה שאתה קיימת מקסימום מצוות ומינימום עבירות, שתגיע הכי טוב לעולם הבא. אבל לא, אני לא מדבר על במובן של, לא, של לעשות לא לשמה, שכל המטרה שלך זה לשבת שם וליהנות בעולם הבא. זה עבודה לא לשמה. אני מבין לומר שכשאתה מנהל את ענייניך בעולם הזה, החשבון שלך הוא החשבון של מקסימום מצוות מינימום עבירות. כשהאינדיקציה היא לזכות לעולם הבא, אבל לא שזאת זאת המטרה. בסדר?
הרב, אבל הרב, אבל בשיח היומיומי עם חרדים, ואני עושה את זה הרבה, השיח הוא ממש, כשהם רוצים לשכנע אותך, אומרים לך, שמע, אתה יכול לזכות, אתה יודע איזה, אתה יכול לקבל, הם מדברים על זה, זה המוטיבציה, זה נוכח בחיים שלהם. לאן אני אגיע? אני אגיע לגן עדן, או שאני אגיע לגיהנום?
אני חושב שפה, דיברתי על זה, אמרתי שברור שיש עובדי לשמה ועובדי לא לשמה בשני הצדדים. לא טוען שכולם עובדים לשמה, אני טוען שהאידיאולוגיות, לא האנשים, האנשים לפעמים חלשים, האידיאולוגיות הן שתיהן אידיאולוגיות של לשמה. עכשיו,
אבל יש קורלציה.
אנשים מסוימים בהחלט יכולים להגיד, אני רוצה להגיע לעולם הבא, אבל זה לא אומר שהאידיאולוגיה החרדית היא אידיאולוגיית לא לשמה. לא, זה לא הכרחי בכלל.
לא ברמה עקרונית, אבל ברמה המעשית.
לא, גם. תכף אני אגיד.
מסכים עם הרב שברמה עקרונית זה לא הכרחי, אבל באופן מעשי כשמדברים, אם היינו עושים סקר מעמיק, אז היינו רואים ששם זה...
אני אסביר עוד רגע. אני הסברתי קצת גם בשיעור הקודם, אני אחזור על זה עוד רגע. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שהאידיאולוגיה היא אידיאולוגית לשמה. אלא מה? שבאידיאולוגיה ששמה מול עיניה את המצוות ואת העבירות, והעולם הבא הוא האינדיקציה לזה, קל מאוד להתגלץ לעבודה לא לשמה.
בדיוק.
קל להתגלץ לשם, ובמובן הזה... בהחלט יותר תשמע דיבורי לא לשמה בצד החרדי מאשר בצד הציוני דתי. בצד הציוני דתי אף אחד לא יגיד לך תעשה מצוות כי אחרת איך תגיע לעולם הבא. זה לא מעניין את אף אחד. תעשה מצוות כי צריך לעשות מצוות. כי צריך לתקן את העולם, כי צריך לעשות מצוות, כי לא... קודם להסבר, העולם הבא לא נוכח. עכשיו, שניהם מדברים לשמה ברמה אידיאולוגית, אבל אתה צודק שפרקטית, הדיבור מהסוג ששם את העולם הבא במוקד, או את המצוות והעבירות במוקד, מתגלה שהרבה יותר בקלות לשיח של עבודה לא לשמה. זה נכון. אני עוד שנייה אחת אפרט אפילו טיפה יותר, אבל ועוד, יש פה עוד נקודה בהקשר של השאלה שלך. כשאתה בא לשכנע, כמו הרמב״ם בפרק י' בהלכות תשובה, שראינו אותו, כשאתה בא לשכנע מישהו שלא עושה מצוות, אז ברור שאתה תשכנע אותו במונחים של לא לשמה. בשביל זה נועדו המונחים האלה. של עולם הבא וגן עדן וגיהינום, מה הם נועדו? כמו שהרמב״ם אומר, בשביל הנשים והקטנים ואלה שעובדים לא לשמה, כי זה מה שיביא אותם לעשות מצוות. אז אתה בא לשכנע מישהו לעשות מצוות, בטח שאתה תגיד לו, תשמע, הרי אתה תקבל עולם הבא, זה שווה לך, זה כדאי לך, תעשה מצוות. זה לא מעיד בהכרח שאתה, המשכנע, גם עובד בשביל העולם הבא. זה עוד הערה למה שאמרת קודם, שמואל. זאת אומרת, העובדה שאומרים לך, תשמע, תעשה זה כי תזכה לעולם הבא, כי רוצים לשכנע אותך, אפיקוירס, כן, לעשות מצוות, כי זה יעזור לך, אתה תגיע לעולם הבא. זה לא בהכרח אומר שמי שמדבר איתך, גם הוא עובד בשביל העולם הבא. זה שני דברים שונים. לכן אני אומר, זה שתי תשובות בדבר. זאת אומרת, א', אני מדבר על האידיאולוגיה ולא על האנשים. ברמה של האנשים בהחלט, בגלל שהאידיאולוגיה היא כזאת, הרבה יותר קל להתגלץ לדיבור לא לשמה של עולם הבא, ובמובן הזה זה נכון. חוץ מזה אני טוען, שגם מי שלא התגלץ לדיבורים שלא לא לדיבורים, אלא לתפיסות שלא לשמה, הוא באמת כן עובד לשמה, עדיין כשהוא יבוא לשכנע אותך לעשות מצוות, הוא ישתמש בשפה של תראה, אתה תזכה בכך ותזכה בזה, מה הוא יגיד לך? תעשה מצוות כי זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, בסדר, זה גם אתה יודע. הוא רוצה לשכנע אותך לעשות את זה כי כדאי לך, כי תרוויח. אז לכן הוא מדבר על העולם הבא. זה לא בהכרח מעיד על העולם הרוחני שלו, של הדובר. אז הטענה בסופו של דבר, מה?
לא, סליחה, אם אני מבין, זה לא רק עניין של אידיאולוגיה, כי אידיאולוגיה בסופו של דבר, אדם יכול להיות נאמן לאידיאולוגיה מסוימת, במהלך חייו לשנות את דעותיו וללכת לדבוק באידיאולוגיה אחרת, כמו שאתה תיארת את זה בשיעור הקודם, זה בכלל חלק מתמונת העולם מהשפה, וזה גם סופר אפולוגטי כלפי אותו ציבור חרדי, זה בכלל לא דבר שניתן לשינוי, זה לא אידיאולוגיה שאדם יכול לעבור במהלך חייו מלהיות שמאלני לימני, אלא זה כאילו, אני לא אוהב את המילה DNA, אבל זה כאילו, בתוך כל כך עמוק בתוך ה-DNA, שזה בכלל לא ניתן לשינוי.
לא, מה זאת אומרת לא ניתן לשינוי? אבל אתה מדבר לעבור מלא לשמה לכן לשמה?
לא, אני מדבר על תמונת העולם שלהם, שרואה שחושבת שהפרוסדור לא חשוב.
בסדר, לא, אני מסכים שזו תפיסה מאוד עמוקה. אני לא יודע אם זה לא ניתן לשינוי, זו אמירה קיצונית מדי. אבל כן, זו תפיסה מאוד עמוקה, אם רואים כך את העולם. ואני אומר, במובן הזה, יש פה הרבה הלצת יושר עליהם. כי כשאנחנו רואים אותם, זה נשמע עזוי. זאת אומרת, איך הם מצליחים, עוד אני אדבר על זה עוד רגע, איך הם מצליחים לא לשים לב לכל מה שקורה מסביב, ולהישאר בצורה כל כך אגואיסטית, כל כך לא מעורבת ולא אחראית כלפי העולם שמסביב. אז דיברתי על החשש מקלקול. החשש מקלקול, בגיוס לצבא, בעבודה, ביציאה לעולם, החשש מקלקול בדיוק מייצג את העובדה שאני אמור להתבדל מהעולם ולהישאר בדלת אמות של מצוות ועבירות. ואם משהו יפגע בזה, שום דבר בעולם לא שווה את זה. לעומת זאת, בעולם הציוני דתי, החשש מקלקול הרבה פחות חזק, לא בגלל שהיראת שמיים פחותה, או לא בהכרח, בגלל שהיראת שמיים פחותה, אלא בגלל שהחובה לתקן את העולם מצדיקה גם לקחת סיכונים לקלקול. כי אנחנו צריכים לתקן את העולם. ולפעמים לתקן את העולם זה כרוך בקלקול, או בסכנה לקלקול. ולכן בעולם הציוני דתי, כמו שבעולם החרדי הרבה יותר קל להתגלץ לעבודה לא לשמה, בעולם הציוני דתי הרבה יותר קל להתגלץ לחילון. למה יותר קל להתגלץ לחילון? כי אנחנו שמים מול העיניים לתקן את העולם. עכשיו, כשאתה מחנך את הבן אדם לתקן את העולם, ולתקן את העולם בסך הכל זה דברים שעושים גם הגויים, זה דברים שעושים, כן, אתה רוצה להיות יותר מוסרי, להקים בית לאומי, לא חשוב, אבל זה דברים שעושים גם חילונים, גם גויים וכו'. אז בעצם הוא אומר, רגע, אז מה ביני לבינם? אז אני הולך על הערכים האלה, ועזוב אותי מפדיון פטר חמור. למה זה מעניין? אבל אלה באמת הדברים החשובים. ולכן אני אומר, כל צד מתגלץ מאוד מהר למכשולות שמאפיינים אותו. אבל צריך לשים לב שזאת התגלצות. אז זה לא שהעולם הציוני דתי דוגל בחילון. הוא לא דוגל בחילון. רק הוא מתגלץ יותר בקלות לכיוון של חילון. גם העולם החרדי לא דוגל בעבודה לא לשמה. אבל הוא מתגלץ יותר בקלות לעבודה לא לשמה. ולכן אני אומר שהתופעות שאנחנו רואים מול עינינו, שיש יותר חילון בצד הציוני דתי, ויש יותר דיבורים שלא לשמה בעולם החרדי, זה לא מגדיר את התפיסות של שני הצדדים. זה תוצאה. התפיסות הן תפיסות ששתיהן תפיסות תאורות של לשמה, והכל בסדר, אף אחד לא רוצה לא להתחלן ולא לעבוד לא לשמה. אבל התפיסות האידיאולוגיות הבסיסיות, מקרינות או מביאות להתחלקויות מסוגים שונים, התגלשויות, כן, לא חלק to divide, כן, אלא להתגלש, להחליק. כן?
הרב, אני חושב שמה שחשוב בדיון הזה, זה גם, זה מזכיר לי את הסדרה של שנה שעברה, שהיה לרב בבר אילן, מחלוקת ואמת. כי בסוף, בסוף יש את כל הקבוצות האלה, ואדם צריך לשאול את עצמו מה האמת בסוף. והאם יש אמת אחת. אז יש את התשובה מאוד פוליטיקלי קורקט, 70 פנים לתורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים. אבל בסוף יש לזה גם אימפקט בחיי היום יום של ההלכה. נגיד סתם, סביב הצבא, זו המחלוקת הכי חמה עכשיו. צריך לדעת, אז חייב להיות שמישהו פה צודק ומישהו פה טועה.
אני לא יכול להיות שכולם צודקים. לגבי הצבא, אני עוד אגיע לזה עוד מעט. אבל שיש פה איזה מחלוקת הלכתית. אבל כן, ברור שיש איזה אימפקט, אז מה? אבל זאת מחלוקת כמו כל מחלוקת אחרת. מה אתה רוצה?
לא, אבל זאת אומרת שיכול להיות שמהותית קבוצה גדולה מאוד פה, לא יכול להיות.
אבל גם יש מחלוקת כמו הצהרת הבת, בין בית שמאי לבית הלל. אז מה, יש אמת אחת ויש מחלוקת לגביה, מה לעשות?
לא, זאת אומרת, כל התפיסה הזאת, כל הבסיס הזה שמבוסס על לעולם הבא או לא עולם הבא, בסוף, בסוף, יש לזה באמת השלכות מאוד גדולות על...
יש לזה השלכות, והנה חינמי, אני מתאר אותן, אז מה?
לא, אני אומר, זה לא רק אידיאולוגיה, זה לא רק תיאוריה. בפרקטיקה יש לזה גם...
כל התזה שלי זה שזה לא רק תיאוריה. כל מה שאני מנסה להראות פה, שזה מתחיל באיזושהי תיאוריה, איך אני מתייחס לעיקרים של הרמב״ם. אבל בסוף, בסוף, זה נכנס לכל המחלוקות האקטואליות שאנחנו חיים עוד בתוכן.
כן, בחיי היום יום, כן.
כל, בדיוק. לכן אני אומר, זה כל העניין שאני מנסה להראות פה.
אז שוב, אז אני חוזר לשם, סליחה.
לא, ללכת לכיוון שלך, אוריאל, ללכת לכיוון, להוסיף למה שאוריאל אמר, שלפני שתלית את החילוק, שהכל סביב העולם הבא, בהתחלה שמת את החרדלים באותו קבוצה, אותה קבוצה של החרדים, ופה יש את הנקודה שאוריאל לתה לדעתי, גם די קשה לי, שאוריאל שואל, שהפילוג, המשמעות, ההשלכות, הן כל כך עמוקות וגורמות, דברים נוראים שקשה להשאיר אותם באותה קבוצה חרדלים וחרדים.
עם זה התחלתי את השיעור הראשון, לפני הקודם.
כן, כן, כן. לא, אני ממש, עכשיו שתלית את החילוק בעולם הבא, אז החרדלים, החרדים לא, הדתיים לא חרדים, חזרו לקבוצה השנייה, ונשאר בקבוצה הזאת רק החרדים.
אמרתי את זה בפעם הקודמת.
כן, בסדר.
אני חזור ואגיד את זה פה. זה בדיוק הנקודה שהתחדשה לי כאן. כי אני הייתי בטוח שהחלוקה הזאת של כן ציונים או לא ציונים כבר לא רלוונטית. והחרדלים זה כמו בלז, זאת אומרת, זה עוד חצר חסידית בצד החרדי. זה נכון מכמה וכמה מובנים, אבל בחלוקה המהותית שאני מציב כאן ממש לא. זאת אומרת, החרדלים נמצאים לגמרי בצד הלא חרדי, לגמרי. זה בדיוק הנקודה. ולכן אמרתי שהסימון הזה שנפל לי, שינה לי את כל החלוקות שחשבתי. זאת אומרת, אני הייתי בטוח זאת חלוקה סוציולוגית, אבל חרדלים בעצם שייכים בכלל לצד החרדי, ולא. אבל בהסתכלות הזאת זה באמת משתנה. זה בדיוק מה שאני טוען, מה שאני טוען.
ברגע, והרב חושב שיש רק אמת אחת בדברים האלה?
כן, אני חושב שיש אמת אחת, ואני חושב שהאמת היא עוד, אני אסביר מה לדעתי האמת.
כן, אני לא רוצה לעשות
ספוילר. אתה יודע, גם יש אמת אחת, עדיין יכולות להיות מחלוקות לגביה. זה מה לעשות.
אוקיי, זאת אומרת שאם יש אמת אחת, רוב הציבור טועה בעצם.
לא יודע אם רוב הציבור, תלוי איפה נמצא.
חלק גדול מהציבור, חלק גדול מהציבור.
כן, ודאי. אני אגיד יותר מזה. האמת האחת שאני מאמין בה אומרת ששני הצדדים טועים. כמו תמיד, בכל המחלוקות.
אז באמת רוב הציבור טועה.
אני לא מסכים עם שני הצדדים, זאת אומרת כל הציבור טועה. לא רוב הציבור. כל הציבור למעט אחד. זה... אז
אפשר להעיר בכל זאת, רק הערה אחרונה. כשאני משוחח עם חרדים, ואני מאמין שגם הרב משוחח עם חרדים, הם לא באים לשכנע אותי לחזור בתשובה, הם יודעים שאני שומר תורה מצוות וכו'. זה שיח תורני בינינו, ואף פעם לא ייקחת משם הנושא של העולם הבא כסיבה מהותית ומרכזית. והרב ישאל את עצמו כשהוא הרב משוחח עם חרדים, סתם בשיח לשיתומו, ושואל, ואיכשהו מצליח להשחיל את השאלה למה אנחנו עושים את כל הפרויקט הזה, אין מצב שלרב אם יגידו גם עולם הבא. אז נכון, אני מקבל את החלוקה העקרונית של הרב, למעשה זה לא לשמוע.
טוב, אין מה להתווכח, זו שאלה של למעשה, אני מדבר על...
אמפירי, אפשר לבדוק את זה.
לא על למעשה. בכל אופן, זאת אומרת, יש איזו הקרנה על למעשה, אבל אני טוען שיש פער בין ההגות לבין למעשה. אז או שיש או שאין, אפשר להתווכח. טוב, בכל אופן, אני רוצה להוסיף עוד הערה, דוגמה שנשמטה לי בפעם הקודמת, תחשבו למשל על השמיטה, כן, נשמטה לי, תרתי משמע. זאת אומרת, תסתכלו למשל על השמיטה, אוקיי? השמיטה זאת מטרה הלכתית, דתית, מובהקת לגמרי, נכון? ושימו לב באיזה צורות מטפלים במטרה הזאת בצד החרדי ובצד הציוני דתי. את הצד הציוני דתי בעצם דוחף את היתר המכירה. עם פתרונות אחרים בצד, אוצר בית דין וכולי, אבל העיקרון המרכזי זה היתר המכירה. אוקיי? הצד החרדי מתנגד לזה בתוקף, כן? זה הפך להיות עיקר אמונה. זאת שביעית בזמן הזה דרבנן, והיתר המכירה בכלל, לא מבין איך אפשר לפקפק בו, אבל לא רק שזה איזשהו ספק דרבנן לכל היותר, זה הפך להיות איזה עיקר אמונה של יארג ועל יעבור. זה דרכם של מחלוקות פוליטיות. אבל עדיין, נזוב כרגע את ההפרזות שיש, מעבר להפרזות, התפיסה היא שבאמת זה, דרך הטיפול בשמיטה, זה דרך הטיפול של הובהרת הקרקעות, נכון? בעצם להוביר את להשתדל כמה שאפשר, עוד פעם, כמה חקלאים חרדים יש, כמעט ואין, אבל מי שאתה יכול איכשהו לגרום לו לעשות את זה נכון, פירושו להוביר את הקרקעות, לקנות יבול מגויים, רצוי מפלסטינאים, וזה נקרא שמיטה למאדרין, למרבה האירוניה, כן, בחנויות של החרדים, יש שמיטה למאדרין. בעולם הציוני דתי, כל הטיפול הוא הפוך. הטיפול הוא היתר המכירה, עוד פעם, בצד היתר המכירה, יש כאלה שרוצים לעשות אוצר בית דין, שזה אולי יותר טוב, יש איזה מחלוקות קצת, לא משנה, אבל ברור שאף אחד לא כופר בזה, שצריך לעשות את מכירה. שזה הפתרון הרחב. בשולי הפתרון הזה, מי שיכול, ובאותם פירות וירקות שהוא מצליח, הוא עושה אוצר בית דין. אבל הפתרון הרחב, הפתרון המרכזי, הפתרון שעליו אף אחד לא יוותר, זה היתר המכירה. ומה ההבדל בין שני הפתרונות האלה? ושניהם באים לפתור בעיה הלכתית. לכאורה זה לגמרי מחלוקת חרדית, כאילו. אנחנו מדברים בעצם על השאלה איך להימנע מעבירות ולעשות מצוות. אבל שימו לב, זה מה שהחסידים קוראים לזה, אתם מכירים את ההבדל בין אברהם לבין נוח, אז אני לא יודע מי המקור הראשון, בשפת אמת, לא זוכר כבר מי המקור לזה, יש מה שהם קוראים צדיק בפרווה. מה זה צדיק בפרווה? ואתה יושב בחדר קר, אוקיי? עכשיו יש לך שתי אפשרויות להתגונן מפני הקור, אתה יכול לשים לך מעיל פרווה, ואז אתה מתחמם, וכל השאר ימשיכו לקפוא מקור, ואתה יכול להדליק תנור. אם תדליק תנור זה יחמם לכולם, לא רק לעצמך, אוקיי? עכשיו החרדים שמים פרווה. כי הם צריכים לא להתקלקל, זאת אומרת, הם צריכים להיות למאדרים, מבחינת השמיטה. איי, אי אפשר להחזיק משק בצורה כזאת. חרדים יפשטו, חרדים, החקלאים יפשטו רגל, אי אפשר לנהל חקלאות בצורה כזאת. חרדים בעצמם, כתבתי על זה גם כן באחד הטורים, הרי רצו להעביר, אז עבר בקריאה ראשונה, אני לא זוכר כבר בדיוק איפה זה עומד כרגע, קרן השתלמות לחקלאים שומרי שמיטה. הם העבירו קרן השתלמות, כמובן לחשבון המדינה, לא שהם יפרישו כמו שמפרישים קרן השתלמות, אלא קרן השתלמות, הכוונה המדינה תיתן מימון או משכורת או מה שלא יהיה, לחקלאים שמובירים את שדותיהם. אוקיי? זה כמובן בא יחד עם זה שכמובן יש ברכת השם וכל מי שישמות רק ירוויח מזה כלכלית, ויחד עם זה אנחנו דואגים שהמדינה תשלם לו, כי שמה הקדוש ברוך הוא לא ידאג לו בכל זאת. אבל מעבר לסתירות שיש בעניין הזה, המדיניות היא שאנחנו, המדינה צריכה לדאוג לאיזה שהם 10 חקלאים שמובירים את שדותיהם, והיא תיתן להם קרן השתלמות, את הפירות ואת הירקות נביא מחוץ לארץ, וזה הכל. עכשיו אתם מבינים שאם כל החקלאים היהודים בארץ ישראל היו עושים את זה, לא הייתה חקלאות היום בארץ ישראל. לא בגלל שיש חילונים שלא רוצים לעשות את זה, לא צריך את היתר המכירה. אם כל החקלאים היו עושים את זה, לא הייתה חקלאות היום במדינת ישראל. לכן אסור לעשות דבר כזה, לא רק ש חקלאים חילונים לא רוצים. הפתרון הזה הוא לא פתרון ישים. אי אפשר, זה לא פתרון באמת שפותר את הבעיה המקרוסקופית של איך אנחנו מתמודדים עם עניין השמיטה. מה שהרב ליכטנשטיין קרא טרגדיה הלכתית, כן? ששמיטה הפכה לחשש, הפכה ממצווה לחשש. זה ללא חשש שמיטה. זה מתחיל בתור מצווה, השמיטה. אפילו, לפי הרמב"ן יש אולי אפילו מצווה לאכול פירות שביעית וכולי. פה זה ללא חשש שביעית. שביעית הפכה ממצווה לחשש. וזה, אני חושב שזה ביטוי נהדר להבחנה הזאת. עכשיו, בעולם הציוני דתי, אומרים, אנחנו נעשה יותר מחירה, כי בלי זה אי אפשר להחזיק חקלאות בעולם כמו שלנו, בעולם מודרני. פשוט אי אפשר. לא תהיה חקלאות בישראל. עכשיו, מה החרדים אומרים על זה? הם לא אומרים על זה כלום, לא חשבו על זה מעולם. הם לא מדברים בסקאלה הזאת של האם תהיה חקלאות בישראל. זה בכלל לא מעניין אותם. מה שהם צריכים, עוד פעם, אני לא מדבר על ביקורת, אני מדבר על הסתכלות. הם בסך הכל צריכים לדאוג לזה שאני לא אוכל משהו שיש לו חשש קדושה שביעית, או עשה איזושהי בעיה, אני אגיע לחשש הזה. אני אעבור את המכשול הזה של השמיטה, את חשש השמיטה, בצורה אופטימלית. מה עושים עם המבנה הכללי של המדינה, איך נחזיק חקלאות ונדאג לזה שבכל זאת אנשים לא יעברו על איסורי שביעית וכדומה, לא הסקאלה שמעניינת אותם. ולכן הם ילחמו מלחמות חורמה נגד הרבנות הראשית שמצילה את החקלאות ואת השמיטה בישראל. קשה לי להגיד אפילו את המילים האלה, כי יש משהו שהרבנות הראשית מצילה, זה באמת, זה כמעט אוקסימורון, אבל כן, במקרה הזה של השמיטה, אז היתר המחירה, כן, זה למורת רוחם של רוב הרבנים הראשיים בקדנציות האחרונות, אבל תכלס הם ממשיכים את זה, הם מצילים בעצם את האפשרות שלנו להחזיק חקלאות מצד אחד, ולשמור שביעית מצד שני, או לא להיכשל בחשש, כן, באיסורי שביעית, אוקיי? זה הצלה היחידה, אין הצלה אחרת. עכשיו, החרדים, א', נלחמים שהרב הראשי יהיה חרדי, ואחרי זה הם נלחמים שהוא לא יעשה יותר מחירה. למה? כי צריך לדאוג לזה שאנחנו נהיה למעדרים. שאנחנו נגיע לעולם הבא נקיים ושלמים. רק 2% מאיתנו יגיעו ככה לעולם הבא, ויכול להיות שהרבה מאוד אחרים מאיתנו יגיעו מהר מדי לעולם הבא, כי ממותו מרעב לא תהיה פה חקלאות. זה לא מעניין. הם לא חושבים בסקאלה הזאת. ועוד פעם אני אומר, אני גם מאשים אותם בזה, אבל כאן אני מביא את זה רק כתיאור. זה לא האשמה, זה פשוט צורת הסתכלות. אתה צריך לדאוג לזה שלא תיכשל באיסורי שביעית, זה הכל. תביא פירות מחוץ לארץ. עכשיו תבינו את האבסורד. הם מערימים את כל האיסורים, למה פוסלים את היתר המכירה? אז היתר המכירה, קודם כל אומרים שזה הרמה, לא יודע, אז יכול שזה לא פותר את בעיית השביעית, מעבר לזה יש לא תכונם. יש איסור למכור, לתת להם חנייה בקרקע לגויים. אוקיי? אז אתה מוכר את הקרקעות לגוי, אז אתה עובר על איסור לא תכונם. אנחנו עושים תרגילים למכור את העצים, כן, כל מיני, עושים תרגילים בשביל לא לעבור לא תכונם, גם בצד שעושה את המחירה. אבל לא משנה, יש פה איזשהו חשש של לא תכונם. אז מה עושים כתוצאה מזה? טוב, אז אנחנו נגד יותר מחירה, לא למכור כלום. מבחינתנו להוביל את השדות, להביא פירות מהגויים. איזה גויים? הרבה פלסטינאים. יש לכם לא תכונם יותר גדול מזה? בסופו של דבר, מה שאתה עושה, אתה נותן לפלסטינאים חנייה בקרקע על חשבון החקלאים היהודים כדי לא לעבור על לא תכונם. אתם מבינים איזה אבסורדים אנחנו מגיעים? זה הרי לא יאומן. המטרה שלך זה לא לתת להם חנייה בקרקע, לכן אסור למכור את השדות לגוי. עכשיו, אם אתה לא תמכור את השדות לגוי, אז בסופו של דבר החנייה בקרקע תהיה רק שלהם. כן, אבל ברמה הפורמלית אני לא מכרתי שדה לגוי כרגע. בהסתכלות הגלובלית, בסקאלה הגדולה, הם לא מסתכלים כך. זה לא על המרקע שלהם בכלל, הסקאלה הזאת. מה, לדאוג לאיך תתנהל מדינת ישראל, אפילו ברמה של המצוות, כן, לשמור שביעית. זה בכלל לא בסקאלה, כן? מה זאת אומרת לשמור שביעית? שכולם יובילו את השדות. ראש ברוך הוא כבר הבטיח, ונציוויתי את ברכתי, הכל בסדר, אנחנו מסודרים, אל תדאגו, יהיה לנו חקלאות נהדרת. אלה שמובירים את השדות, אתם דואגים להם למימון של המדינה, לא בונים על הקדוש ברוך הוא שיצווה להם את ברכתו. כי אנחנו קורצים לעצמנו, אנחנו לא מאמינים בזה בעצמנו הרי, כן, זה ברור. אז אלא מאי? אנחנו צריכים איכשהו להסביר את השטויות שאנחנו עושים, ואנחנו לא באמת עושים חשבון לסקלות הגדולות, ואנחנו מנסים לצאת, האדם הפרטי צריך לצאת עם מקסימום מצוות ומינימום עבירות בצורה הכי טובה, כך. ויחרב העולם אחרי זה. לא אכפת לי שיחרב העולם. אנחנו לא חושבים בסקאלה של איך העולם ייבנה או לא יחרב או יתנהל יותר טוב. זה בכלל לא נמצא על המסך החרדי. וצריך להבין שזה באמת, הם באמת כך רואים את המציאות ואת התורה, זאת אומרת, זה לא, יש פה ויכוח אמיתי, זה מעבר להשמצות ולביקורת וכו', יש לי מלא ביקורת על זה, אבל קודם כל צריך להבין את צורת ההסתכלות, זה באמת, זו צורת ההסתכלות אותנטית, הם באמת רואים כך את המציאות ואת התורה.
הרב, מדוע הם כן מוצאים זמן וכוח ורצון להילחם על מתי בונים את גשר יהודית שם ברחוב קפלן, שזה לא יהיה בשבת?
אנחנו רוצים למנוע יהודים מחילול שבת, מה זאת אומרת? יש מצווה, לא תעמוד על דם רעך. החילונים פה זה החפצה של מצוות לא תעמוד על דם רעך. כמו שהעני זה החפצה של מצוות צדקה. יש עליי מצווה לדאוג לזה שיהודים לא יעשו עבירות. ובאמת, בטווח הקרוב, בטווח הקרוב אז ידאגו לזה. אבל תחשוב, יכול להיות שיש איזה השלכות אחרות שיכולות להביא גם לעבירות, אבל מעבר לעבירות, כל הסיפור הזה לא יוכל להתנהל. זה לא שיקול שהם עושים. מתי לבנות את גשר יהודית וכולי, בשבת או לא בשבת, זה לא... יש שיקולים כבדי משקל לטובת כן לעשות את זה בשבת. למרות שזה נשמע נורא בעייתי בהסתכלות ראשונית. עכשיו, אני לא יודע, לא גיבשתי עמדה, כי לא בדקתי את הדברים מקרוב. אבל סוג השיקולים הזה אצל החרדים בכלל לא על המסך. כי זה סקאלה גדולה מדי. זה טווח ארוך, זה מה יקרה לכל העם בעוד 20 שנה. אנחנו לא חושבים בצורה כזאת. אנחנו צריכים לבדוק עכשיו מי שמחלל שבת, אנחנו ננסה למנוע את זה. כי יש לו את המודל, דם רעך. בדיוק כמו שעושים סמינרים להחזרה בתשובה. הם כן פועלים כדי למנוע עבירות מיהודים. זה ברור. אני לא טוען שהם לא עושים את זה. אני טוען שהם עושים את זה באותה הסתכלות פרסונלית, מצומצמת, פרטיקולרית, ולא מסתכלים על הסקאלה הגדולה. כי הם לא מתקנים את העולם. הם דואגים לזה שאנשים יעשו מצוות. זה הנקודה. או ימנעו מלעשות עבירות. לעומת זאת, בעולם הציוני דתי אנחנו מתקנים את העולם. במקרה של השמיטה, אנחנו מנסים לתקן את העולם כדי שגם ישמור את ההלכה. אבל עדיין אתם רואים שהסקאלה שבה אנחנו מטפלים בזה, היא סקאלה של איך העולם מתנהל, ולא איך פלוני לא יאכל משהו עם חשש שביעית. אלא איך המערכת תפעל, ולא רק זה, אלא האינטרס הוא כפול, גם לשמור שמיטה, אבל מצד שני לא לאבד את כל החקלאות פה בארץ. שזה לא, אין מצווה כזאת. שתעבד החקלאות, מה אכפת לי? מה יש מצווה שיהיו חקלאים יהודים בארץ? אז השיקול השני הוא אפילו לא שיקול של סקאלה, אלא הוא פשוט, הוא לא שיקול של מצוות ועבירות, אז זה לא מעניין אותם. עכשיו, זה דוגמה, אני חושב שדוגמה נהדרת, כי זה אישו הלכתי, שאלת השמיטה. ואתם רואים את ההתייחסות לא של החפפנים, אלא את ההתייחסות האידיאולוגית לבעיה הלכתית, שהיא שונה קטגורית בין שני הצדדים. ושוב פעם, גם פה, החרדלים נמצאים בצד הלא חרדי. יכול להיות שהם ישתדלו לאכול אוצר בית דין, אבל בשום אופן הם לא יבטלו את היתר המכירה. טוב, חוץ מזה שהרב קוק גם קבע את זה, והם לא סוטים מדברה. אבל אני אומר, גם בתפיסה, הם לא יבטלו את היתר המכירה. במובן הזה, הם בהחלט בצד הלא חרדי. כי הם כן חושבים על הסקאלה הגדולה. הם כן שואלים את עצמם איך תהיה פה חקלאות, ולא רק איך יהודים יצאו בשלום מייסורי שמיטה. ובמובן הזה הם לא חרדים. זאת אומרת, הסוגיית השמיטה היא דוגמה נהדרת דווקא בגלל שזה אישו הלכתי. ואנחנו רואים שבכל זאת הפתרונות הם פתרונות הפוכים, מנוגדים. אגב, זה מאמר מוסגר. פעם כתבתי מאמר על הצו הקטגורי בהלכה. והמאמר הזה, הטריגר, היה איזשהו ויכוח שהיה בעל גבי צוהר, היה ויכוח בין הרב נאוראי לבין הרב יהודה עמיחי. הרב יהודה עמיחי הוא מכון הזה של המצוות התלויות בארץ, שכחתי איך קוראים לזה, אוצר הארץ, כן, אוצר הארץ זה כבר אוצר בית דין שלהם, לא משנה, אז הרב יהודה עמיחי כתב במאמר שם, שצריך להשתדל לצרוך הוצאה בית דין, אבל אם אי אפשר, אז יש יותר מחירה. זאת אומרת, לא, כמובן לא לבטל את יותר המחירה. והרב נאוראי, שהוא רב של קיבוץ, אז הוא כתב, מה זאת אומרת, אבל הרי אתה לא באמת חושב שכל הציבור יכול לצרוך הוצאה בית דין. אז אומר לו הרב יהודה עמיחי, נכון, אבל מי שיכול, אז למה שלא יעשה? משהו מעודר יותר. והשאר שלא, הם יצריכו יותר מחירה. אמר יותר מזה, נגיד שאני, אנחנו המיעוט שמאוד חשוב לנו, נצרוך אוצר בית דין. זה אחוז אחד מהאוכלוסייה בארץ. אין לזה שום משמעות. כל האנשים של יותר המחירה, יהיה להם למי למכור את הסחורה שלהם. יש רוב הציבור בארץ צורך יותר מחירה, לא אוצר בית דין. אז יש אחוז אחד שרוצים יותר להדר, ולצרוך אוצר בית דין. אז מה הבעיה? מה אכפת לך שאני אומר להם תעשו את זה, ויותר המחירה, הכל בסדר. אז הם הסתובבו סביב הזנב של עצמם, ולא הצליחו להבהיר לעצמם איפה נקודת המחלוקת. כי הרב נאורי כל הזמן חזר על זה, תראה, אבל אם כולם יעשו אוצר בית דין, אז אי אפשר באמת, זה לא פתרון באמת, וזה הרב יהודה עמיחי הסכים. מה נכון, אבל לא כולם יעשו אוצר בית דין. הרוב הציבור לא רוצה אוצר בית דין, הוא רוצה יותר מחירה. אז מה הבעיה? החבר'ה שמוכרים את השדות שלהם, יהיה להם למי למכור את הפירות. ואלה שרוצים אוצר בית דין, הם רוצים לנסוע במחלקה ראשונה. אז הם ניסו במחלקה ראשונה, מה הבעיה? מה שאני כתבתי שם במאמר, זה שהוויכוח שלהם הוא על הצו הקטגורי. ומה שהרב נאורי לא הצליח לחדד שם במאמר הזה, לדעתי, לא ביררתי איתו אחרי זה אם באמת קלעתי לתפיסתו, אבל אני חושב שזה מה שעומד מאחורי מה שהוא אמר, זה שהוא אמר ככה, נכון, רק מיעוט קטן רוצה אוצר בית דין, אבל המבחן הקנטיאני למוסריות של צעד, זה מה היה קורה אילו זה היה חוק כללי. לא בגלל שפרקטית זה יהיה חוק כללי, אלא זה שאלה היפותטית, אם כל העולם היה בוחר את הפתרון של אוצר בית דין, האם זה יכול להחזיק מעמד? התשובה היא לא. גם הרב יהודה עמיחי אומר שלא. זה לא יכול. אז בעצם הטענה היא, אז אם ככה אסור לצרוך אוצר בית דין. צריך דווקא יותר מחירה. אני משל מקפיד רק יותר מחירה. אני לא צורך אוצר בית דין. בגלל הצו הקטגורי. ושאני אומר שאוצר בית דין בנוי על זה שהאחרים יהיו עבריינים. כן, הם יצרכו יותר מחירה. ופתרון הלכתי, שהוא לא יכול להיות פתרון כללי, אלא הוא בנוי על זה שיהיו אחרים, שיהיו עבריינים, so called, כן? אז הוא לא פתרון נכון, ואף אחד, גם המאדרים אסור לנקוט בדרך הזאת. וכאין זה, אני, טוב, זה אפשר להאריך בזה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה כאן, אבל בעצם אני משתמש בזה כדוגמה, כדי להבהיר גם את המחלוקת הכללית יותר בין חרדים לבין ציונים דתיים. כי החרדים לא מחפשים פתרונות כלליים, הם מחפשים פתרונות לכל בן אדם לחוד, שיעשה מקסימום מצוות מינימום עבירות. ובעולם הציוני דתי, במינונים שונים, כמו שהזכרתי קודם את שתי התפיסות, אבל עדיין מחפשים פתרון שייתן מוצא לכלל הציבור. קודם כל חייב להיות פתרון כזה. אם בתוך זה גם יהיו חלק שיעדרו יותר או לא, ויכוח על הצו הקטגורי, זה עוד פרשייה. אבל קודם כל ברור שחייב להיות איזשהו פתרון מערכתי. להיות פתרון שאומר, תהיה פה חקלאות גם הלאה, ואנשים לא ייקשלו באיסורי שביעית. אז אני מחפש פתרון בסקאלה אחרת. חרדים לא מחפשים פתרון כזה. אם אני דואג לי שאני אוכל פירות כמו שצריך, תביא לי מאוסטרליה או מאזה או משכם. לא משנה מאיפה. והכל בסדר, אני מסודר. החקלאים היהודים יפשטו את הרגל, והחקלאים הפלסטינאים רק יתבססו יותר, וככה כמובן גם תעבור על לא תכונם. זה סקאלה גדולה מדי, אני לא מתעסק בסקאלות כאלה. זאת אומרת, אני רוצה שאת הפרי שאני אוכל שיהיה נקי. נקי מחששות. אוקיי? אז זה דוגמה... אחת. דוגמה שנייה, זה דווקא השיח על הגיוס. הזכירו קודם את הגיוס, אמרתי שאני אגיע לזה בהמשך. השיח על הגיוס הוא מעניין מאוד בהקשר הזה, כי הוא מתנהל בצורה מאוד מוזרה. יש ברמב״ם, הרמב"ם מביא אין המלך נלחם תחילה, אלא מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ואחר כך נלחם במלחמת הרשות, ויהיה מלחמה שנלחם עם שאר העמים, כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו. אוקיי? אז לכאורה ברמב"ם פה כתוב שיש שלוש מלחמות מצווה. מלחמת שבעה עממים, כן, כיבוש הארץ, מלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר. אוקיי? עכשיו המלחמות שאנחנו עוסקים בהם היום, כולל חרבות ברזל, אבל לא רק, כל המלחמות, אני חושב, מאז קום המדינה, זה לא מלחמות לכיבוש הארץ, בניגוד למה שהרבה פעמים מציגים את זה, אלא זה מלחמות לעזרת ישראל מיד צר. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לכבוש שטחים לכתחילה, כובשים שטחים במהלך המלחמה, אבל המטרה של המלחמה לא הייתה לכבוש שטח, אלא להתגונן, זאת אומרת, להסיר סכנות, אוקיי? אז רואים ברמב"ם פה לכאורה שעזרת ישראל מיד צר, זאת מלחמת מצווה. טוב, אני לא נכנס פה עכשיו לכל מיני מקורות נוספים, זה הפסק דין שלי על גיוס, זה... הרמב״ם זה היה בפרק ה' בהלכות מלכים, זה בפרק ו' הלכה ד', ואם לא השלימו, או שמדובר על קוראים לעיר לשלום, אם השלימו טוב, אם לא השלימו, או השלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים עמהם מלחמה והורגים כל הזכרים הגדולים ובוזזים כל ממונם וטפם, ואין הורגים אישה ולא קטן, שנאמר והאנשים והטף זה טף של זכרים. במה דברים אמורים? במלחמת הרשות, שהוא עם שאר האומות. אבל שבעה עממים והעמלק שלא השלימו, אין מניחין מהן נשמה. שנאמר, כן תעשה לכל וכו'. מה עם עזרת ישראל מיד צר? יש פה שתי מלחמות מצווה, שבעת עממים והעמלק. ויש מלחמת רשות. מה עם עזרת ישראל מיד צר? לא מופיע פה. בפרק הקודם הובאו שלוש מלחמות מצווה. פה מובאות רק שתיים.
יכול להיות שזה רק דוגמאות, אם הוא כבר הגדיר מה ההבדל בין מצווה לרשות. פה הוא מביא רק שתי דוגמאות.
מלחמת הרשות שהוא עם שאר האומות. כל מלחמה שהיא עם שאר האומות זה מלחמת הרשות. חוץ משבעה עממים והעמלק שזה מלחמת מצווה. זאת אומרת, עזרת ישראל מיד צר לא נגד שבעה עממים ולא נגד עמלק, לכאורה נכנסת במלחמת הרשות. ניסוח לא מדויק אם הוא מתכוון רק להביא דוגמאות. גם אין טעם להביא שתי דוגמאות כשכל הסיפור זה רק שלוש. אז כבר תביא את כל השלוש. כן? מה שהגמרא אומרת, תנא ושיר. נכון? הגמרא מביאה תמיד, יש במשנה רשימה. מביאים, אבל יש עוד דוגמה שלא מובאת במשנה. אז הגמרא אומרת, תנא ושיר. אומרת הגמרא, מה היא שיר דה שיר? מה הכוונה? הוא שיר דבר אחד. איפה עוד דבר שהוא שיר? למה צריך שיר עוד דבר? שיר רק דבר אחד. מה? בגמרא ברור שאם שירו משהו אחד, צריך להיות עוד אחד. מה הרעיון? הרעיון הוא שאם יש רק דוגמה אחת שהשמטת, אז אל תשמיט אותה. אם אתה רוצה לחסוך מקום ואתה מביא רק דוגמאות, אז אני מבין אם השארת בחוץ 2, 3, 10 דוגמאות, והבאת 1 או 2. ואם אתה מביא 2 מתוך 3, אז תביא כבר את כל ה-3. בסדר? אז יש רק 3 סך הכל.
אז מה זה אמור לא הביא אותה?
אני טוען שמלחמת עזרת ישראל מיד צר היא לא מלחמת מצווה. זה קשקוש. כל הזה שחוזרים על זה כל הזמן. זה לא מלחמת מצווה. זה מה שנקרא, אני מביא שם בהמשך, בהמשך שם הגמרא, תראו איזה התבטאות יפה, אפשר לראות את זה ממש במהלך הגמרא, אבל...
אבל רגע, אבל ברמב״ם הראשון שרה וראה לנו, הרמב״ם אומר שזה כן מלחמת מצווה.
רגע, רגע, אני אסביר עוד רגע. בירושלמי בסוטה, תראו פה, רבי יהודה היה קורא מלחמת רשות כגון ענן דאזלינן עליהון. מלחמת חובה כגון דעתיין אינון עלינן. מה הכוונה? אם אנחנו תוקפים את הגויים, זה מלחמת רשות. אם הם באים עלינו, זה מלחמת חובה. עכשיו שימו לב, זה חובה, לא מצווה. אבל יש קטגוריה שלישית. יש מלחמת רשות, יש מלחמת מצווה, ויש מלחמת חובה. מה ההבדל? אני רוצה לטעון, זה תלוי בשיטות קצת וכו', אבל אני רוצה לטעון שעזרת ישראל מיד צר זאת מלחמת חובה. מה הכוונה? שבעה עממים ועמלק זה מלחמה שנעשית כדי לקיים מצווה. צריך להשמיד את עמלק, צריך לכבוש את הארץ, להרוג את שבעה עממים, ולשם מימוש או קיום המצווה הזאת, אנחנו יוצאים למלחמה. מטרתה של המלחמה זה קיום של מצווה כלשהי. זה מה שנקרא מלחמת מצווה. עזרת ישראל מיד צר זה לא מלחמה שנעשית כדי לקיים מצווה. זאת מלחמה שנעשית כי אני רוצה לחיות. אני מתגונן בפני תוקפים. זה לא מלחמת מצווה. זה מה שנקרא מלחמת חובה.
מה זה הקם להורגך, השכם להורגו? זה מצווה או חובה?
זה דבר, חובה.
זה לא מצווה?
אתה צריך להתגונן. יש מצווה של וחי בהם, אבל זה לא הנקודה. גם אם לא הייתה מצווה של וחי בהם, הייתה מלחמה של עזרת ישראל מיד צר. זה לא בגלל המצווה. הפוך, המצווה היא בגלל שאתה צריך להישאר בחיים. את המלחמה הזאת אתה מנהל כדי להישאר בחיים, לא כדי לקיים מצווה.
מה הקריטריון
של... מלחמת רשות זאת מלחמה שאתה יוצא תוקף גויים כדי לכבוש שטח, כדי לצבור רכוש כלשהו, או אוכל, או כן, פשטו ידיכם בגדוד, מה שדוד המלך אומר.
בלי שהם תקפו אותך בעצם.
זה נקרא מלחמת רשות. מלחמת מצווה זה מלחמה שיזומה כדי לקיים מצווה. זה נקרא מלחמת מצווה. עזרת ישראל מיד צר, זה מה שנקרא בהקשר הזה, בירושלמי לפחות, מלחמת חובה. מה זה אומר מלחמת חובה? זאת מלחמה שאתה לא, זה לא רק רשות לצאת אליה. אם אתה רוצה לכבוש עוד שטח, זה רשות. אתה רוצה לכבוש שטח, תעשה מלחמה. לא רוצה לכבוש עוד שטח, אל תעשה מלחמה. לא כיבוש ארץ ישראל, אלא מעבר. כן? כמו סוריה, כן? דוד המלך וכולי, זה מלחמת רשות. אוקיי? סוריה של דוד המלך, כן? לא סוריה שלנו. אז זה מלחמת רשות. מלחמת מצווה זה מלחמה לעשות מצווה. המלחמה של עזרת ישראל מיד צר, כשמישהו קם עלינו ומנסה להרוג אותנו, זה מלחמת חובה, זה לא מלחמת רשות. אתה חייב לצאת למלחמה הזאת. אבל החובה הזאת היא לא בגלל מצווה. לא, לא, אתה לא עושה את המלחמה הזאת כדי לקיים מצווה. אתה עושה את המלחמה הזאת כי אתה צריך להתגונן ולהישאר בחיים. עכשיו פה, למשל הרמב״ם כותב שמלחמות מצווה זה רק בזמן הבית. צריך סנהדרין ונביא ואורים ותומים וכל מיני דברים כאלה ומלך. מה עם עזרת ישראל מיד צר? זה גם מלחמת מצווה, לא? אז זה גם לא נוהג היום בזמן הזה. מלחמת עזרת ישראל מיד צר. ואם יבואו עלינו היום להרוג אותנו, אז אנחנו לא אמורים להתגונן? ברור שכן. למה? כי זה מדיני פיקוח נפש, זה בכלל לא קשור לדיני מלחמה. יש פיקוח נפש? אם יש פיקוח נפש, צריך להתגונן. רודף, צריך להרוג, זה דין רודף. בהקשר הקולקטיבי, כשיש עם שרודף עם, אז דין רודף נקרא מלחמה. אבל הוא לא מלחמה בהגדרה הלכתית של דיני מלחמה. זה פשוט רודף קולקטיבי. זה רודף ברמה של עם מול עם, ולא של אדם מול אדם. אבל זה סתם פיקוח נפש, זה הכל. למשל, בגלל זה אני טוען שאומרים שחתן מחדרו וקלה מחופתה זה הכל שטויות במיץ עגבניות. חתן מחדרו וקלה מחופתה לא קשור בכלל לדברים האלה. לא, בשום צורה. חתן מחדרו וקלה מחופתה זה כלל הלכתי שאומר שבמלחמת מצווה יוצאים הכל. אבל במלחמת חובה לא ההלכה קובעת מי יוצא. אלא שיקולי פיקוח נפש קובעים מי יוצא. אז אם מבחינת שיקולי פיקוח נפש צריך גם את החתן מחדרו וקלה מחופתה, הם כמובן יצאו. אבל אם לא, אז לא. אבל מי שיקבע אם הם יוצאים או לא יוצאים למלחמה הזאת זה לא ההלכה. אלה השיקולים הפרקטיים של איך ניצלים מהאיום. אם אני צריך גם את החתנים והקלות, אז גם הם יבואו. ואם לא, אז לא. ולכן כל הציטוטים האלה שמביאים, שזה מלחמת מצווה, וחתן מחדרו וקלה מחופתה, וכל הדברים מן הסוג הזה, הם פשוט בלתי רלוונטיים לדיון. עכשיו, למה כולם מצטטים את זה ככה? קודם כל, כי הם לא יודעים לקרוא רמב״ם, לדעתי, כמו שצריך. אבל מעבר לזה, אנשים יש להם איזושהי נטייה להכניס את הכל לתבניות הלכתיות. הכל צריך לצאת מתוך התורה או מתוך ההלכה, ולכן אנחנו דנים בגדרים ההלכתיים של כל מה שאנחנו עושים. יותר מזה, כשאנחנו באים להגיד לחרדים, חברים, אתם צריכים להתגייס. אז מה אנחנו צריכים להגיד להם? אחרת אנחנו לא נחיה פה? מה פתאום? יש מלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד צר. יש רמב״ם. אם יש רמב״ם זה בסדר גמור, הם כולם יבואו בהמוניהם. כי יש מצווה, חייבים לקיים את המצוות. אבל המושג של מלחמת חובה הוא מושג שקיים גם בזימבבואה. אם היינו חיים בזימבבואה, והיה מישהו מאיים, אגב, גויים, בתוך הגויים, אני הייתי יהודי יחיד בזימבבואה, כן? ואני יושב בכולל ולומד, ועכשיו יש איום, עזרת זימבבואים מיד צר, אוקיי? אני חייב להתגייס. לא כי יש מלחמת עזרת ישראל מיד צר, כי זה פיקוח נפש. אם צריך אותי בצבא הזימבבוי, אבל אני תושב של זימבבוי, אני צריך להתגייס. זה בכלל לארץ ישראל, לא לעזרת ישראל מיד צר, ולא לקלה מחופתה, ולא לחתן מחדרו, ולא לשום, כל ההגדרות ההלכתיות בלתי רלוונטיות.
רגע, אבל הרב, למה זה לא יכול להיות ביחד גם מלחמת מצווה וגם פיקוח נפש?
אז זה כביחד. איפה המצווה הזאת נאמרה? זה בשום מקום. בגמרא שתבדוק מה זה מלחמת מצווה, תמצא או עמלק או שבעה עממים. עזרת ישראל מיד צר זה המצאה של הרמב״ם. לא בכדי כולם מביאים את הרמב״ם הזה בתור המקור, כי אין מקור אחר. ואני טוען שהרמב״ם הכניס את זה לשם, כי הוא אומר, אלה כל המלחמות שהן לא רשות. לכן הוא הכניס את זה לרשימה. אבל זה לא אומר ששלושת המלחמות האלה הן מאותו סוג. יש מלחמת חובה ושתי מלחמות מצווה. במלחמות מצווה יש הגדרות. למשל היום אין מלחמה להרוג את המלך ולכבוש את שבעה עממים. כי אין מלך ואין נביא ואין אורים ותומים וסנדרין וכל התנאים הנדרשים בשביל מלחמות מצווה. אבל עזרת ישראל מייצר ודאי שיש היום. אם האימים עלינו צריך לשרוד, צריך להתגונן. ומי יקבע מי יוצא למלחמה ומי לא? הרמטכ"ל. לא הסנדרין ולא ההלכה ולא המשנה ולא הרמב״ם. מי שיש צורך בהשתתפותו כדי לנצח במלחמה צריך להתייצב. זה הכל. למה? כי אחרת לא נשרוד פה. לא בגלל שיש רמב״ם כזה או משנה בסוטה של חתן מחדרו וקלה מחופתה. גם אם היינו בזימבבוי, אני אומר עוד פעם, חובה על כל אזרח להתגייס אם יש סיכון על המדינה שלך. אתה אזרח במדינה. יש סיכון, אתה צריך לתת את חלקך בצבא ולהתגייס. זה לא קשור בכלל לעזרת ישראל מייצר. עוד פעם, זה כן קשור, כי עזרת ישראל מייצר זה מקרה פרטי של זה. לא קשור למלחמת מצווה.
אבל מעבר לצד הפרקטי, אז אפרופו מה שאתה אמרת קודם לגבי אמנואל קאנט, הצו הקטגורי, אז זה גם כן איזשהו דרך לבחון את ה...
אבל זה לא דרך הלכתית.
לא הלכתית.
כשאתה רוצה לשכנע חרדים להתגייס, אתה צריך להביא להם רמב״ם. כי אם תגיד להם שהצבא צריך כך וכך חיילים ואחרת לא נסתדר, זה לא השיקולים, זה כמו להגיד שלא תהיה חקלאות אם לא תעשה יותר מחירה. זה לא הסקאלה שהם מדברים עליה בכלל. צריך להסביר להם שיש מצווה להתגייס. אז אתה צריך להביא רמב״ם של עזרת ישראל מייצר ומלחמת מצווה, וחתן מחדרו וקלה מחופתה ומקורות וכל מדברים. זה הכל שטויות במיץ עגבניות. לא קשור בכלל לעניין, זה המרצות. והשיח הזה הוא שיח מוזר, שאני מבין למה משתמשים בו כשפונים לחרדים, כי זאת הדרך לשכנע אותם. צריך להסביר להם שיש מצווה. או שיש עבירה בלא לבוא. בשביל זה צריך להביא רמב״ם, מצווה, משנה, לא, מין משהו כזה. אבל אם אתה אומר להם, תשמע, אתה אזרח במדינה, צריך לתת את חלקו. אחרת אנחנו כולנו נמות. והצו הקטגורי וכל דבר, אתה מדבר אל הקיר. זה לא סוג השיח שאתה יכול לדבר איתם. עוד פעם, כתפיסה, יש לי גם ביקורת, אני אומר שוב, אבל כרגע אני רק מתאר. התפיסה שלהם זה לא סוג השיקולים שרלוונטי בכלל. עכשיו זה מביא אותי באמת למה שאמרתי בסוף, אני לא רוצה להגיע לעוד שיעור על העניין הזה, אז אני כבר באמת אקפוץ לסוף. מה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שההתנגדות, למשל, ההתנגדות לדמוקרטיה ולמוסר, או חוסר הרגישות למוסר בעולם החרדי, גם הוא נובע מכאן. כל דבר שלא יוצא מהתורה, זה, זה, זה בא מהעולם, זה רעיונות חיצוניים, זה הצעת היצר. ולכן למשל השניות החרדית שעליה דיברתי לא פעם, שאנשים יודעים משהו אחד, חושבים משהו אחד, אבל מתנהגים אחרת. הם מבינים שמה שנקרא גדולי הדור זה מניפולציות של עסקנים. אבל אחרי זה הם מצייתים למה שאומר גדול הדור, למי להצביע או מה לעשות, או עם פאות כאלה או פאות אחרות. למרות שהם כולם מפוקחים מאוד וציניים וצוחקים על, על איך שהדברים האלה מתנהלים. או כל משנה, המפלגות החרדיות, כולם מבינים שהציבור שהם הכי מזיקות לו זה הציבור החרדי. והם עדיין יצביעו להם, ברובם הגדול. למרות שהם מבינים היטב שהם מזיקים להם. למה? כי ההבנה הזאת, השכל הישר ומוסר, זה הצעת היצר. השכל הישר והמוסר זה רעיונות חיצוניים, זה לא כתוב בתורה. אז יש חשדנות מאוד גדולה לאיזשהם עקרונות שהם מבחוץ. למרות שמוסר לכאורה כל אדם אמור להיות מחויב אליו, עשית ישר והטוב וכולי, בסדר, עשית ישר והטוב זה פסוק נהדר, אבל בסוף בסוף, אם יש משהו שאתה לא יכול להביא לו מקור מהתורה, אדם חרדי לא יקיים אותו. להיות מנץ' זה לא, הרבה פעמים יש ציטוטים על כל מיני רבנים חשובים שאומרו, צריך להיות מנץ', כן? אבל בהתנהלות החרדית אין, לא צריך להיות מנץ', צריך לקיים מצוות.
אפילו לייבוביץ', אם גיד בין מוסר לבין...
לא, לא, זו הבחנה אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה. טועים רבים בהבנתו של לייבוביץ', יש לי חשד לפעמים שאפילו הוא עצמו טעה בהבנת עצמו. כי הוא אומר משהו אחר, לא משנה, זה נושא לשיעור בפני עצמו. דיברתי על זה בסדרות על תורה ומוסר.
הרב, איך מוסר יביא אותנו לעולם הבא?
מה?
איך מוסר יביא אותנו לעולם הבא?
בדיוק, לכן אני אומר ששכל ישר, מוסר, רעיונות ששאובים ממדעים שונים, ממחקרים שונים, זה לא סוג השיקולים שמתחשבים בו. זה להפך, זה יצר הרע, זה רעיונות של הפרוסדור. אנחנו רק אנשי הטרקלים. מבחינתנו התורה היא חזות הכל. מה שלא מופיע בתורה לא קיים. עכשיו, כמובן, זה תיאורטית, הפוך בה והפוך בה דקולה, בה הכל נמצא שם, אבל זה תיאורטית, אף אחד אף פעם לא מצא שם כלום. אז בסוף בסוף, כל השיקולים האלה שאתה עומד מזועזע מול האדישות המוסרית הזאת, אתה אומר, לא, כי המוסר לא מסרק תפקיד, אתה צריך להסביר להם שזה עזרת ישראל מייצר, יש רמב״ם כזה. זה הדרך היחידה להביא אותם. אז זה, במובן הזה, אני חושב שההתייחסות לעולם כהתייחסות לעומתית, אנחנו עומדים מול העולם, היא מאוד מהותית להרבה מאוד סוגיות שאנחנו היום עוסקים בהן. וזה השורש, אני חושב, של כל הסיפור הזה. ואני רוצה לסיים, באמת, בהבחנה שאמרתי קודם, למה אני לא מסכים עם שני הצדדים. תראו, בעצם, בסופו של דבר, בעולם החרדי, וגם בעולם הציוני דתי, או הדתי מודרני, לא יודע איך לקרוא לזה, התפיסה היא תפיסה של קומה אחת. במובן הזה זה משותף לשני הצדדים. ובעולם החרדי יש רק תורה ומצוות. ואם תצליח להכניס גם את המוסר פנימה, בסדר, אז גם הוא יהיה חלק מהעניין. אבל בסופו של דבר יש רק תורה ומצוות. זה עולם של קומה אחת. בעולם הציוני דתי עוסקים בתיקון העולם, אבל הם עוסקים בתיקון העולם כי הם תופסים את זה כמטרה דתית. כציווי של התורה, ויש שיעדרו ויגידו של ההלכה. ככה הם תופסים גם את ההלכה ואת התורה, שמטרתה לתקן את העולם. כן, הרב קוק הוא אבי השיטה שאומרת שכל ההלכה באה לקדם עניינים מוסריים. אך ורק עניינים מוסריים. טענה מופרכת לחלוטין, אני לא מצליח לראות בכלל איך אפשר להגיד שטות כזאת. אבל לא יודע, הוא חוזר על זה הרבה פעמים. ובמובן הזה, גם הצד הציוני דתי או הדתי לאומי, בעצם מסתכל על העולם בפריזמה של קומה אחת. יש רק תורה, רק התורה שלהם יותר רחבה. התורה דורשת גם תיקון העולם, ולא רק מצוות ועבירות במובן המצומצם. ואני רוצה לטעון טענה שלא מסכימה לשני הצדדים האלה. אז אני רוצה לטעון שהמודל הנכון הוא מודל של שתי קומות. הקומה הראשונה זה הקומה האוניברסלית. זה הקומה שמדברת על תיקון העולם, על מוסר, על שכל ישר, על כל הדברים שקיימים אצל כל באי העולם, גם אצל גויים, לא רק אצל יהודים. זה הקומה האוניברסלית. על גביה יש את הקומה התורנית, שהיא כוללת בתוכה רק הלכה. שום דבר חוץ מזה. הקומה הראשונה משותפת לכל באי העולם. הערכים שלמענם אני נלחם, זה אותם ערכים שגם הגוי יילחם למענם. עד כדי ויכוחים, יש כמובן ויכוחים. גם בתוך עולם המוסר, גם בין שני גויים, או בין שני יהודים, יכולים להיות ויכוחים. אבל אין פה הבדל עקרוני בין יהודי לבין גוי. כמו שאמרתי לא פעם, אין דבר כזה מוסר יהודי. זה אוקסימורון מוסר יהודי. יש מוסר. יהדות זה הלכה. המוסר הוא אוניברסלי, אין דבר כזה מוסר יהודי זה אוקסימורון. ולכן אני אומר, אני מבין, אני חושב ששני הצדדים טועים פה. יש מודל של שתי קומות. וצריך לתקן את העולם, במובן הזה אני לא מסכים עם החרדים. אבל אני לא מסכים עם הדתיים לאומיים שהצורך לתקן את העולם הוא צו יהודי, והוא חלק מהתורה, בטח לא חלק מההלכה. אלא זה צו אוניברסלי. כל העולם, אני כאזרח העולם, אני יהודי, אבל חוץ מזה אני גם אזרח העולם. וכאזרח העולם אני אמור לתקן את העולם. אני לא פטור מזה אם אני יהודי. כמו שכל גוי צריך לעשות את זה. על גבי זה, יש את הקומה השנייה שהיא קומה פרטיקולרית, הקומה של ההלכה. היא מחייבת רק אותי. אבל היא באמת, במובן הזה אני מסכים עם החרדים, היא לא מיועדת לתקן את העולם. אני לא חושב שההלכה מיועדת לתקן את העולם. ההלכה מיועדת לעבוד את השם, לקיים מצוות ולהימנע מעבירות. במובן הזה אני תופס כמו החרדים. ולכן אני חושב שבמודל הזה, שאלתם אותי קודם מה לדעתי האמת, לדעתי זאת האמת. ובמובן הזה אני חושב שלא רוב העולם טועה, אלא כל העולם טועה. שני הצדדים, אני לא מסכים איתם. לא הצד שרואה רק בתורה ומצוות את חזות הכל, ולא הצד שרואה בתורה ובמצוות חלק מתיקון העולם, ובעצם תיקון העולם הוא מטרה יהודית ודתית. מטרה שיסודה בתורה, שלשם התורה מכוונת. לא, התורה מכוונת איפה שהחרדים אומרים, לדעתי. אבל זה לא אומר שאנחנו פטורים מתיקון העולם. אנחנו פטורים מתיקון העולם לא כי כתוב בתורה שצריך לתקן את העולם, אלא שכל אדם, כל גוי, וכמובן גם יהודי הוא בן אדם, הוא אמור להיות לפחות, אז גם הוא צריך לתקן את העולם. זאת חובה מוסרית, זאת חובה חברתית, חובה אנושית. אז ברור שגם יהודים לא פטורים ממנה. אבל לא כי זה כתוב בתורה ולא בגלל דברים כאלה או אחרים. אלא פשוט בגלל זאת חובה כלל אנושית. אז גם היהודים לא פטורים ממנה. אבל אני לא רואה בזה את היהדות. בניגוד לתפיסה הדתית-לאומית או משהו כזה, בעיניי זה לא יהדות. לכן אני, כן, מישהו העיר לי אחרי זה שזה, העתקתי את זה מלייבוביץ', פשוט לא זכרתי כשאמרתי את זה פעם ראשונה, כנראה ראיתי את זה אצלו, שאני יהודי דתי וציוני חילוני. אז אני ציוני, אבל הציונות שלי היא לא דתית.
הרב.
ציוני כמו בן גוריון, כן, הבדיחה המפורסמת של הרב מפונוביץ', שהוא ביום העצמאות, זה כנראה העובדה. ביום העצמאות הוא לא אמר הלל ולא אמר תחנון. אז שאלו אותו תלמידיו, ממה נפשך? אם אתה ציוני, אז אתה צריך להגיד הלל. אם אתה חרדי, אתה צריך להגיד תחנון. איך אתה לא אומר הלל ולא אומר תחנון? אז הוא אמר להם, אני ציוני כמו בן גוריון. גם בן גוריון לא אומר הלל ולא אומר תחנון ביום העצמאות. כמובן לא אומר שום דבר, הוא לא מתפלל. אז אני ציוני כמו בן גוריון. עכשיו, כל החרדים, אני הייתי בבני ברק, אני יודע, הם מספרים את זה בתור בדיחה על חשבונם של הציונים הדתיים. והם לא מבינים שזה בדיחה על חשבונם. מה שהרב מפונוביץ' אמר פה זה אמירה לגמרי רצינית, זה בכלל לא בדיחה. הוא אמר, אני ציוני כמו שבן גוריון ציוני, אני ציוני חילוני. הציונות היא לא חלק מתפיסת עולמי הדתית, אבל אני ציוני, זה לא אומר שאני לא אהיה ציוני. אני רק לא חושב שזה חלק מהתורה שלי. יש לי תורה, וחוץ מזה אני גם ציוני כמו בן גוריון. ובמובן הזה, זה לא חרדיות ולא דתיות לאומית. וזה ביטוי בדיוק לתפיסה שתיארתי קודם. זאת אומרת, אני שותף לדתיים לאומיים שיש חובה לתקן את העולם, ולא נכון להסתכל רק על תורה ומצוות באופן מצומצם. אני שותף לחרדים בזה שהתורה מטרתה לקיים מצוות ולהימנע מעבירות, לא לתקן את העולם. אבל אני חושב ששני הצדדים נכונים. צריך את התורה כדי לקיים תורה ומצוות, וצריך לתקן את העולם, לא בגלל התורה או ההלכה, אלא כי צריך לתקן את העולם, כי יש מוסר ויש ערכים, וכמו כל גוי, גם יהודי צריך להבין את זה, שכך צריך לפעול.
הרב, אם הם מכניסים את המוסריות ועשית הישר והטוב בעיני השם, אז גם המוסר נהיה תורני, בוא נאמר, כמו שאתה הזכרת לגבי רב שמעון שקופ, שהוא אומר שעל גבי הקומה של לא תגזול האוניברסלי, יש...
נכון, דיברתי על זה בשיעורים של הלכה ומוסר, הרי כתוב עשית הישר והטוב, אף אחד ממוני המצוות לא מונה את זה כמצווה. זאת אומרת שמעשית הישר והטוב,
הרמב"ן אומר שזה כולל את הכל.
כולל את הכל, אבל זה לא מצווה. מה זה אומר? זה אומר שיש פה חובה, לא יודע, חובה, ציפייה של התורה שנתנהג באופן מוסרי, אבל זה לא חלק מההלכה. ואכן הטענה היא שבעצם הציפייה מאיתנו להתנהג באופן מוסרי היא לא חלק מההלכה. אבל נכון, היא מופיעה בתורה. האם הייתי עושה את זה בלי שזה מופיע בתורה? ודאי שכן, לא צריך שזה יופיע בתורה. עובדה שבאו לקין בטענות, כן, אי אבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, הוא עוד לא הצטווה לא תרצח, ולא היה כתוב בתורה ועשית ישר והטוב, עוד לא הייתה תורה. ועדיין באו אליו בטענות, מה אתה רוצח? איך אתה מתנהג לא מוסרי? את ההתנהגות המוסרית לא באמת נשענת על ועשית ישר והטוב, אני חולק על זה.
זה נכון, אבל נתווסף ממד דתי,
אוקיי, אז אתה יכול להוסיף לזה מימד דתי אם אתה רוצה, אבל בסוף בסוף גם הגוי יש עליו את הציווי להתנהג באופן מוסרי, והציווי הזה אתה יכול לקרוא לו ציווי דתי, לא אכפת לי, אבל הוא ציווי אוניברסלי, לא פרטיקולרי, גם אם הוא דתי. אני דיברתי על זה בסדרות על תורה ומוסר, שאין דבר כזה מוסר בלי שאלוקים מצווה עליו. מוסר לא יכול להיות תקף בלי שיש לו מחוקק שחוקק אותו. זה אני לגמרי מסכים ברמה הפילוסופית, אבל זה נכון גם לגוי. זה לא חלק מהתורה במובן הזה שזה פונה ליהודים. זה צו דתי, כי אין צו שהוא לא דתי.
והאם עשרת הדיברות הם בקומה הראשונה או בקומה השנייה?
מה?
האם עשרת הדיברות הם בקומה הראשונה או בקומה השנייה? השנייה.
בדי.
אוקיי.
הלא תרצח זה צו דתי. האיסור רצח המוסרי לא מופיע בתורה.
אבל אפשר להגיד...
גם בלי התורה.
אפשר להגיד ששבע מצוות... אפשר להגיד ששבע מצוות בני נוח זה הקומה השנייה של הגויים?
כן, זאת שאלה מעניינת, אני כתבתי עליה פעם במאמר בישלח שור עכשיו. האם השבע מצוות בני נוח זה בעצם הקומה הראשונה, או שזה בא לתת צבע דתי לקומה הראשונה גם ביחס לגויים? טוב, אבל זו שאלה לא עם הרבה נפקא מינות. כי בסוף בסוף ברור שהשבע מצוות מחייבות את כל העולם. אז במובן הזה, גם אם זה תקרא לזה דתי, זה שייך לקומה הראשונה, ואני מצטרף אליו כמו כל גוי, לא בתור יהודי.
הרב, סליחה, לגבי מה שהזכרת, מה שהרב קוק אומר כמה פעמים, שההלכה זה רק לקדם את המוסריות. אני גם, לפי מה שהבנתי, וזה מאוד הפריע לי, שהחזון איש באמון הביטחון אומר שזה ההלכה שקובעת את המוסר, הוא מזכיר את הדוגמה של...
טעות גם בחזון איש. בסדרות על הלכה ומוסר הסברתי למה גם את החזון איש ששמים אותו בדרך כלל כאנטי תזה לרב קוק, גם שם טועים.
כן, כי זה מאוד מפחיע, כי זה לא מוס... כן, אוקיי, בסדר.
במקום שבו ההלכה קובעת משהו, אז זה יגבר על המוסר. אבל החזון איש לא תופס שההלכה קובעת את המוסר. זה פשוט קריאה לא נכונה של אמונה וביטחון.
הוא לא אומר, זה לא כוונתו?
לא. אני יכול להראות לך את זה שם.
אוקיי, כן.
לא קריאה נכונה של דבריו. חזון איש הוא אבי הביטוי של השולחן ערוך החמישי. מה זה החלק החמישי של השולחן ערוך? זה מה שחוש הריח שלך אומר, וזה נקבע להיות הלכה. מאיפה זה בא? מהמוסר. כשאתה מבין שמשהו נכון לעשות אותו, הוא הופך להלכה. ולא שההלכה קובעת את המוסר. אם ההלכה הייתה קובעת את המוסר, לא היה מקום לשולחן ערוך החמישי. יש את ארבעת החלקים, זאת ההלכה, וזה מה שקובע הכל, אין שום דבר חוץ מזה.
זאת אומרת שהוא מבין שבגלל שלגבי המלמד תינוקות, שיש אחד שמגיע יותר טוב, אז זה מוסרי לתת את המקום, למלא את המקום, ולכן ההלכה קובעת ככה, לא, זה לא ההפך.
בדיוק. ואחרי שההלכה קבעה את זה, גם אם אתה חושב שזה לא מוסרי, ככה אתה צריך להתנהג. כמו, ועשית ישר והטוב, או דינה דבר מצרה, כן, קופים על מידת סדום, יש כל מיני מקומות שבהם חכמים לוקחים עקרונות מוסריים, ומכניסים אותם לתוך ההלכה כהלכה מחייבת. אבל זה לא שהם המציאו את העקרונות האלה. העקרונות האלה היו עקרונות מוסריים. באיזשהו שלב חכמים החליטו שזה גם ייכנס לתוך ההלכה, והפכו את זה לדין דרבנן.
אוקיי, כי שמה הוא מזכיר, לפי מה שאני זוכר, שכל הטענות, כל המלחמות שהיו יוצאים נגד זה שמגיע, היו מוצדקות, לולי שההלכה...
לולי ההלכה הייתה קובעת, נכון. זה הוא כותב את זה.
כן, כן, אבל זה היה נשמע ש...
ההלכה קבעה שזה מה שהמוסר אומר באמת, אבל יש מוסר.
אוקיי.
הרב, אבל יש גם אופציה רביעית, לדעת. היא מאוד קרובה למה שהרב אומר, אבל היא חוזרת שונה. היא אומרת שיש עניין של תיקון עולם וזה הכל, אבל העולם הוא אבן. זה תיקון עולם, אבל העולם הוא אבן. זה לא סותר, זה דיאלקטיקה, אבל היא לא סותרת. היא מאוד קרוב למה שהרב אומר, אני לא יודע למה...
לא יודע אם יש פה הבדל אמיתי. בסדר, אז אתה בעצם אומר צריך לתקן את העולם, וגם צריך לקיים מצוות ולהימנע מעבירות. אוקיי.
לא, אני הרי לא מפריד ביניהם. ביניהם. ולכן אני אומר, זה לא סותר. אתה צריך לחמול על הרעך, למרות שהמוסר של החובה שלך זה לא רעך, לא האדם ולא העולם. מבחינה הזו, אתה
מוכר... זאת אומרת שיש שני הדברים, השאלה מה עיקר ומה תפל, אני לא יודע איך קובעים דבר כזה.
לא, מה מהותי?
זה מהותי, שני הדברים קיימים, אתה אומר. גם האחר וגם קיום המצווה שלי.
לא, אלוקים מופיע אליי בתביעה לחמול עליו.
אוקיי.
לא מופיע בשום צורה אחרת. אז זה לא סותר, זה הביטוי, זה ההישגה היחידה שיש לנו באלוקות.
אז אתה בעצם אומר שאתה צריך גם לתקן את העולם וגם לעבוד את השם. מה זה משנה עכשיו כל השאר? לזה אני מסכים. אוקיי. נעצור כאן, אני כבר, זהו, אני אסיים פה. יש את הטור שלי על העניין הזה, אז אפשר לקרוא את זה שם, זה...
איזה טור על מה?
693, על הגדרת חרדיות. ו...
כן, כן.
טור 693. כן. אוקיי, אז אנחנו עוצרים כאן, לילה טוב.
תודה רב, שבת שלום.
שבת שלום.